אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בלוקבאסטר עם זוהר אורבך.
שלום, אתן ואתם מאזינים לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך, וקולנוע זה כנראה הדבר היחיד שאני באמת מבין בו. מדי שבוע תשב איתי אורחת חדשה שתספר לי על חמשת הסרטים האהובים עליה, ויחד אולי נוכל להבין יותר טוב מה הם הסרטים האהובים עלינו, מה זה אומר עליהם ומה זה אומר עלינו. והיום אנחנו עם עדי ססון, שיש המכנים אותה ססון, אבל ברשותכם אני אקרא לה פשוט עדי. עדי סטנדאפיסטית לעת מצוא, שדרנית ברדיו גלי ישראל, די-ג'יי אם מישהו צריך אחת כזאת, ולאחרונה גם פודקסטרית עם האסקט קול ססון שבהנחייתה. בנוסף, היא גם טבריאנית גאה, אבל גם אחת הנשים הכי תל אביביות שאני מכיר, ועדי שלנו היא בסופו של דבר, וגם בתחילתו, אישה גדולה מהחיים. ככזאת, הייתי חייב לשמוע מה הם החמשת הסרטים האהובים עליה ולמה.
זה נאום של אוסקר הדבר הזה, אפרופו סרטים, מה זה?
חיים
לא הגדילו כל כך.
אני מתכונן לאוסקר שלי בערך מגיל 12.
באמת?
כן, איך את עם אוסקרים? זה משהו שבכלל אי פעם עניין אותך?
לא, אף פעם. אני תמיד רציתי לדעת, כאילו, אנשים שזכו באוסקר, כן, רק בשביל שיהיה לי את העד הכללי הזה, אבל באופן כללי זה קצת הפתיע אותי שקראת לי לפודקאסט הזה, כי אני לא מבינה, אני גם אמרתי לך, אני לא מבינה כלום בקולנוע, גם תמיד שיש איזה עניין של טריוויות, דברים כאלה, אני כזה, לא, רק לא קולנוע. בקולנוע אני לא מבינה שום דבר. כמובן שראיתי סרטים וזה, אבל כאילו אני לא, אני מרגישה שאני מרדדת את הסיטואציה.
את לא מרדדת.
כן, לא איזה אושיית.
לכולם מגיע לדבר על קולנוע, בגלל זה הפודקאסט הזה קיים, בגלל שקולנוע שייך לכולם, לא רק למי שיודע להבדיל בין ספילברג לטרנטינו.
אבל אני רואה את הפוסטים שלך, את הזה, את ההתמצאות, את הפרטים, ואני כזה, פאק, אני ממש, עכשיו גם היה איזה שלב שאמרתי, רגע, למה אני לא מבינה בקולנוע?
למה?
מה, אני כזה אינטלקטואלית, מתאים לי, אני לא יודעת, אולי כי לא היה קולנוע בדבריה, אז לא רואו סרטים.
על הקולנוע של טבריה אנחנו נדבר עוד, בגלל שזה באמת נורא נורא מעניין אותי, מה טבריה אני עושה כשהוא רוצה ללכת לסרט.
תראה, אני זוכרת בתור ילדה, אז תמיד יש את התלונות שמתלוננים על העיר, אז תמיד זה כזה, בדבריה אין קולנוע ואין קניון. אז כזה, טרנטינו מול זרה, כאילו באמת שני הדברים שחסרים נורא את
לדבריאני. בתכלס, הדבר שהכי מעצבן אותי בכל המירי רגביות של איך מדברים על תרבות ופריפריה, תרבות ופריפריה, כי כאילו, כשמירי רגב דיברה על אני שמה תרבות בפריפריה, אמרתי, טוב, אי אפשר להתווכח איתך.
לא, היא לא שמה תרבות בפריפריה.
אין בתי קולנוע בטבריה, אין בתי קולנוע באקו, אין בתי קולנוע בדימונה.
אה, גם שם אין? בדימונה, בדקת?
אני בדקתי את זה לאורך
ולעומק. אבל גם היום עברו, אתה יודע, אני...
שמי, בין באר שבע לאלת, אין בית קולנוע אחד.
מה זאת אומרת, בבאר שבע יש...
בבאר שבע יש שניים.
סינמה...
בין באר שבע לאלת, אין.
מה? איזה הזויה.
איזה הזויה.
אתה מבין למה אנשים במדינת ישראל לא מבינים בקולנוע? כי אין לנו.
אז השאלה היא, קודם כל, מתי הפעם האחרונה הלכת לראות סרט?
אוקיי, רגע, תן לי לזכר. זה, אוקיי, אני חושבת שבדיוק לפני שנה ראיתי את קריוקי. כי הרבה חברים שלי...
הפרק האחרון שלנו, דרך אגב, משה רוזנטל קריוקי.
אוי, מתוק שלי, משה. זהו, בגלל שעשו הרבה אנשים שאני מכירה ואוהבת, עשו את הסרט הזה, אז הלכתי לראות אותו, כי זה חברים. אז הלכתי לראות אותו.
את לא לבד בזה, יש לי המון חברים טובים ויקרים ואהובים...
שלא
הלכו לקולנוע
שנים. למה אתה חושב?
אני שואל אותך.
אולי חוויית הקולנוע במדינה היא לא כזו כיפית?
רק לפני כמה זמן התפרסמה אישה אחת שבגדול הקטה כמה ילדות בנות 10 שלא הסכימו להיות בשקט, ועקרונית, זה עקרונית הישראלי המכוער, למה את מרביצה לילדות? ומצד שני, אנשים ראו את הסרטון הזה ואמרו, כל הכבוד לה.
מה? זה היה מושלם.
אני לא תומך.
אתה רוצה ללכת לראות סרט בקולנוע, ויש לך חבורה של פורח שיושבים לך שורה לפני ומברברים ומתסכים את זה, זה מוציא מהדעת.
אצלי, כשאני ככה, וספציפית כשאני עובד גם, ספציפית כשאני רואה סרט שאני אמור לכתוב עליו, אז אני מאמץ את הקול הסטרייטי שלי, ועושה, הלו, תהיו בשקט.
יש לך, אתה נמוכים.
עכשיו, אנחנו ניגשים לסרט הראשון בחמישייה של עדי ססון.
לתת את הנשמה ואת הלב
אבא גנוב של ינקול גולדווסר מ-1987, שנה פופולרית אצלנו בפודקאסט. זאת כבר הפעם השלישית שיש לנו סרט מהשנה הזאת, אחרי הנסיכה הקסומה של גורי אלפי וריקוד מושחת של נועה קולר. לראשונה מאז הפרק הראשון עם נועה קולר, סרט ישראלי עוד פעם. בשביל מי שלא גדל על תזונה, עתירת יהודה ברקן, האבא הגנוב שלנו הוא צ'יקו בן דוד. ימי טבריאני שנשים מתעלפות לרגליו, מדריך תיירים ממאגר של מים קדושים ב-499 לכל קונה, ואב מסור לבן, ילד קטן שלומד מאבא שלו איך להסתדר, להתמקח ולפלרטט. אבל יום אחד הם עולים על סרטון. מגי, גרושתו המגעילה של צ'יקו, חוזרת מאמריקה עם בעל עשיר מצד אחד, ועורך דין מגעיל בצד שני, ודורשת משמורת על הילד. האבא הגנוב יוצא לקרב על בנו, בלי כסף ובלי אמצעים, רק עם ליבו הענק וצ'ארם ששמור רק לאחד וליחיד, יהודה ברקן.
יהודה ברקן, יאללה. אתה יודע כמה פעמים ראיתי את הסרט אבא גנוב?
כמה פעמים ראיתי את אבא גנוב?
כשאתה אומר לאנשים חוץ לדבריה, מה האסוציאציה הראשונה? צ'יקו בן דוד.
צ'יקו בן דוד.
כשאני הגעתי לצבא כדבריאנית, אני בכלל לא הבנתי את זה. זה היה הרפרנס הכי, הכי מחובר לדבריה. אבא שלך דייג? את צ'יקו בן דוד? צ'יקו בן דוד זה שם שהלך איתי שנים, 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 והבנתי את המשמעות רק מאוחר יותר, שזה הסרט של דבריה.
ותכלס, לדעתי יותר משזה הסרט של דבריה, זה הסרט של צ'יקו בן דוד.
וגם אני חושבת שזה התפקיד, סליחה, אני לא רוצה להיכנס לך פה בדיטלס של הקולנוע, זה התפקיד הראשון של קרן מור, לא? הוא גילה אותה לעולם.
יפה מאוד. אנחנו כבר מתקדמים, אנחנו כאן. אבל רגע, לפני שנדבר על קרן מור, אני כן רוצה ששנייה נדבר על מה שחשוב באמת, שזה יהודה.
יהודה ברקן.
יהודה ברקן. שוב, אומרים לי שזה טרש, אומרים לי שזה קאמפ, פייר, זה סרט הרבה יותר מתוחכם ממה שציפיתי.
כן, למה?
למה? בגלל שהכל עובד. ינקול גולדווסר, במאי שיודע מה עושים, הדיאלוגים חדים ושנונים.
כן?
חדים, לפחות יותר ממה שציפיתי שהם יהיו.
רגע, סליחה, אני חייבת... בטח. זה משתייך לסרטי בורקס?
האמת שזה לא הוגן לקרוא לזה סרטי בורקס, למרות שאת יודעת מה, בבורקס יש את התבנית המאוד בסיסית של המזרחי והאשכנזייה מתאהבים, ופריפריה מרכז גם משחק תפקיד שם, וזה לחלוטין אבא גנוב.
וגם יש הרבה יותר קומיות בסרטי בורקס שאין באבא גנוב, יותר קצת יותר דרמטי מקומי.
זה סרט מאוד דרמטי, האמת, שזה פשוט הסרט הכי מרגש בעולם. זה אנחנו.
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 לא.
לא.
ניפרד.
ניפרד.
לעולם.
לעולם.
אנחנו לא ניפרד לעולם.
אנחנו לא, כאילו...
אנחנו לא ניפרד לעולם.
זה קצת מביך אותי.
זה מביך אותך?
כן, כי אתה יודע, זה מין כאילו סינקים כאלה שכאילו כולם מכירים וחזרו על עצמם, אבל בעיניי אולי זה מתיישב על המקום הזה של... זה מה שהיה לי לראות. כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על שנים שאין נטפליקס, שאין חיבור, אתה לא יכול לראות איזה סרט שאתה רוצה. יש את מה שיש בקולנוע, ומה שבחרו באיזה זכיינית, זה גם לא זכייניות, אחת, ערוץ 2 שידרו, או ערוץ אולי עוד אחד. אז מבחינתי זה צמצום תרבותי.
זה צמצום תרבותי.
בעיניי, כאילו, זה מרגיש לי כאילו זה כזה, זה מה שיכולתי לקבל. לא יכולתי לקבל יותר.
אז בוא באמת שנייה נדבר על האיש עצמו.
את יודעת מה את מזכירה לי?
מה?
אבל תבטיחי לא לצחוק.
מזכיחה?
את מזכירה לי את הכינרת. יפה, רגועה, אבל מתחת זרמים סוערים.
האיש הזה הפך את העממיות ואת הישראליות לסקסית.
והוא אשכנזי.
זה אני מת להבין.
שזה מעניין.
אני מת שתסבירי לי את הקטע הזה. איך אפשר, איך לגיטימי, איך חיים טופול בסלח שבתי זה דפוק? אוקיי? אבל יהודה ברקן, באבא גנוב, זה תופס. אני... זה בצ'רלי בחצי.
זו שאלה טובה. אני לא בטוחה שיש לי תשובה טובה.
אוקיי.
ואני גם, כאילו, עכשיו פתאום מתעסקת בזה שכאילו אני צריכה לתת מענה לענייני מזרחים.
תתני מענה למה ש... סליחה, אנחנו...
זה בגלל קרואים או שזה בגלל כאילו...
אני יושב כאן מול הכוכבת של הסדרה הדוקומנטרית קרואים של רון כחלילי.
אני מסתייגת, אני לא הכוכבת.
נכון, אבי בוסקילה הוא הכוכבת.
אבי בוסקילה זה וואו, כאילו, ואורטל בין... כאילו, בסדר, אבל...
מהכוכבות.
אני לא מרגישה שיש לי את היכולת לתת מענה על, אתה יודע, על סוגיות תרבותיות כאלה גדולות. איך חיים טופל... ככה ויהודה, כאילו אני...
אני אגיד לך מה אני חושב.
אולי זו תקופה אחרת, סליחה שנייה, קודם כל, כן.
אם, אגב, בגלל שזו תקופה אחרת, עקרונית היינו צריכים לבטל את יהודה הרבה אחרי שאנחנו לא ביטלנו את טופול.
מתי יצא הסרט אבא גנוב?
87.
הוא יצא ב-87.
87.
אוקיי, אתה יודע מה קדם לזה?
מה קדם
זוהר לזה? זוהר גוב.
זוהר ארגוב.
סליחה, אם אני מנסה ככה לצייר קווים כלליים, זוהר ארגוב קיבל לגיטימציה משנת 85, לא, לפני, ב-86 הוא כבר מת, אבל...
אבא שלי אוהב את הפרח בגני. אנשים אשכנזים מאוד אוהבים את הפרח בגני. אגב, שיר מאוד לא מזרחי, אם את שואלת אותי.
בכלל לא.
מדובר בשיר כאילו R&B. זה R&B, זה למבדה, אוקיי?
הוא יותר אולי סול מאשר R&B.
זה שיר סול.
אני חושבת, אם אני צריכה לנחש ככה באופן, אני לא חקרתי את השנים האלה, ואני אוהבת להתעסק ולחקור את הדבר הזה, אבל אם אתה אומר למה זה תפס יותר, למה דמות המזרחי כאילו תפסה, למרות שאין לו סממנים מזרחים כל כך בסרט.
הוא קצת עושה חטא ועין, אני חושב.
כן?
קצת. וגם, אני לא מכיר הרבה אשכנזים עם שם כמו צ'יקו.
צ'יקו בן דוד, זה היה הסיפור. נתפלו לשם, נתפלו לדבריה. ביחד, נתפלו לזה שהוא כזה... אתה יודע, איזה עממי כזה, עממיקו כזה, וספינה, ויש ממות שדואגות לו כזה.
אגב,
זה הדבר
הזאת,
שאני זוכרת.
זאת סוניה, אישה שנראית כאילו היא הרגע ירדה מהאונייה מגליציה, אוקיי? סוניה. זה סרט על טבריה, אין בו שחקן מזרחי אחד.
זה מצחיק, אז אתה אומר את זה. אז אתה בעצם מחזק את הטענה שבתרבות השתמשו בסיפור המזרחי, אבל לא שיתפו אותם. אני חושבת שגורי לא אמר את זה. בקרואים.
איפשהו.
הוא אמר את זה, אני חושבת, שכאילו השתמשו כאילו בדבר הזה, אבל אנחנו נשחק את המזרחים, אבל אנחנו לא נביא את המזרחים באמת. אתה יודע להגיד לי מתי זה השתנה בקולנוע הישראלי?
אני יכול לומר שבשנות ה-90 עוד, כבר, גם בשנות ה-90 אחר כך, חנה אזולאי אספרי כתבה את שחור, אוקיי? היא כתבה את שחור, ובסרט הזה יש תפקיד של אם המשפחה המרוקאית, שאותה גילמה הגברת הראשונה של התיאטרון הישראלי, גילה אלמגור, ושנים אחר כך חנה אזולאי אספרי אמרה...
שכל אותן שחקניות בפוטנציה, באותו זמן, ניקו את הבית של גילה אלמגור.
זה ציטוט מדהים.
מדהים. וואו.
שחקנים מזרחים מבוגרים נכנסו למיינסטרים בשלב קצת יותר מאוחר, ואלה שהיו לא קיבלו תפקידים כל כך ראשיים. אורי גבריאל התחיל לקבל תפקידים ראשיים באזור ה-80s, 90s.
אני חושבת, אני חוזרת שוב לזוהר, ואני די מתחילה להתעקש...
תתקשי באהבה.
על זה שזה קשור לדבר הזה, כי איזושהי תרבות מזרחית קיבלה לגיטימציה... ארצית, רדיופונית, כי לא ישמיעו כאילו לפני. אז אולי אם הדבר הזה, אם המוזיקה המזרחית, שוב, אפשר להתווכח כמה מזרחית הייתה המוזיקה, אבל זוהר גוב היה, אתה יודע...
הזמר המזרחי הגדול הראשון.
גבר, אבל גם הוא, אתה יודע, הוא גבר מזרחי, כן. עם כל מה שזה אומר.
זה את אמרת, אני חושב שיש לגבריות מזרחית עוד מאפיינים מלבד מה שזוהר ארגוב
לא,
מציע.
לא, 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 אני אומרת שיש הרבה, אבל הוא, אתה יודע, ייחסו את כל המאפייני השכונה, השפה, איך שהוא התבטא, ייחסו את זה, אתה יודע, לתכונות מזרחיות.
בוא נדבר על קרן מור. אוקיי?
קרן מור.
בתפקיד הפריצה שלה חד משמעית, התפקיד הראשון בקריירה שלה.
מתי? לא, חמישייה קאמרת זה הרבה אחרי, זה 95,
כמה? אבל העניין הוא...
אני רוצה את הילד.
תשכחי מזה.
צ'יקו, אני רוצה לפצות אותו על כל השנים שלא ראיתי אותו. אני האימא שלו, for God's sake.
For God's sake, היא האימא שלו.
אני אימא שלו. עוד אלמנט, שאני ילדה להורים גרושים.
אוקיי.
אז הסרט הזה, רגשית...
למה זה לא עלה עד עכשיו?
הנה, עכשיו אני לאט לאט.
תודה רבה, עדי.
אתה יודע, אני נפתחת.
תודה רבה, באמת.
נפתחת. אז כאילו, אתה יודע, אני מתעוררת לאט לאט ומגלה גם דברים כאילו תוך כדי, אבל אני חושבת שכן, היה לזה אלמנט שזה... של ההורים הגרושים. עכשיו, אני לא יודעת אם היה בקולנוע עד אז את הדבר הזה, כי גם גירושין, זה לא היה פופולרי עד אמצע שנות ה-90 כל כך. לא היה דבר פופולרי, החד-הוריות, בטח לא אבא שמגדל ילד, זה היה חריג.
אז העניין הוא שאבא גנוב הגיע באיחור קצת בהקשר הזה, בגלל שב-79, איזה סרט אנחנו מקבלים? בארצות הברית, כן? לא פה חלילה.
לא יודעת.
קריימר נגד קריימר, שזה אבא גנוב לכל דבר ועניין. לקח להם זמן להבין שקריימר נגד קריימר עבד אצל הגויים, אז עכשיו אנחנו גם נקבל את הקריימר נגד קריימר משלנו, עם קרן מור בתפקיד מריל סטריפ.
אז איזה ממש השוואה.
השוואה במקומה. מה שאני אוהב שקרן כאן, זאת דרמה באמת מאוד מרגשת, קרן משחקת כאן כמו במערכון של החמישייה.
היא מטורפת לחלוטין שם. היא מטורפת. היא פסיכית, אתה רואה, ואתה אומר, תכף נגיע כאילו...
מדובר בילדה בת 22.
היא הייתה בת 22?
היא הייתה ילדה קטנה.
וואי, זה מדהים.
היא הייתה אישה צעירה.
אז אני חושבת שזה סרט פורץ דרך מהמקום הזה, שתמיד בהיפרדות של זוגות, תמיד אנחנו מכירים את הסיפור שהילדים עם האמא, והאבא הוא זה שנהדר מהתמונה במקרה שלי, בעוד מקרים הרבים אחרים, ופתאום יש פה איזה כבוד לאבהות.
כן.
כבוד לאבאות, איזה אבא מדהים, צ'יקו בן דוד, איך הוא נלחם, איך הוא נותן לו, איך הוא... שזה זה, זה מעורר, אתה יודע, זה פשוט מדהים הדבר
מצד
הזה.
מצד שני, אפשר לומר שזה סרט שמצפה מאיתנו למחוא כפיים לגבר שעושה את המינימום שכל אימא עושה.
אבל אף אחד לא היה אומר דבר כזה עד אמצע שנות
נכון,
האלפיים.
זה נכון,
אז כאילו...
את צודקת.
אז זה, זה, זה היה חמוד בעיניי, זה היה חמוד וזה גם קצת היה מעורר קנאה.
כן? כן. למה, במה קינאת?
בזה שנוכחות של אבא, רצון של אבא להיות נוכח כל הזמן, כזה אמרתי, טוב, זה סרט, זה לא קורה במציאות, כי אני מכירה מציאות של הילדים עם האמא, והאבא הוא מגיח מדי פעם. אני חושבת שעמוק בפנים זה היה איזה משהו שכן עורר בי את ה... גם את ההשתאות וגם את ה... להבין שיש פה איזה אירוע שונה, ואולי בגלל זה התחברתי כאילו כל כך, יש פה איזה אירוע אחר.
אנחנו קופצים עשור קדימה.
שנת 96 או 7?
97.
7, כן.
אחרי שנת 87, שנה אחר כך, אדי ששון נולדת. אני מתאר לעצמי בבית חולים פוריה.
כן, שנה לאחר מכן.
שנה לאחר מכן. ובגיל 9 יושבת הילדה ורואה את טיטניק. אדי, תני לנו את טיטניק במשפט.
קודם כל, לפני המשפט, אני רוצה להגיד, טיטניק זה הסרט הראשון שראיתי בקולנוע.
אוקיי? שלום. כבר סיבה מספיק טובה להשתחרר.
אני רוצה לספר, למרות שאין קולנוע בדבריה, היה שלב שבו יש תיאטרון בדבריה, תיאטרון יד שטרית, והייתה תקופה, אני חושבת שהייתה קצרה, שהחליטו בתיאטרון להקרין סרטי קולנוע. 97 זו השנה, וטיטניק כמובן, זה אחד הסרטים, אתה יודע, אחי, אני לא זוכרת באיזה תקופה, האם זה כבר היה להיט בכל העולם, האם זה היה בהתחלה, אני לא זוכרת.
הסרט יצא, ולא עזב את המקום הראשון בטבלת שוברי הקופות, 15 שבועות.
מה אתה אומר? ולסרט הזה, תכף לפני שנדבר עליו, יש חשיבות של האדם שאני, של הדמות של מי שאני רציתי להיות, כי אני זוכרת שהסתיים הסרט, אני הולכת בסוף, תכף נחזור אליו, כולם יוצאים, כולם המומים, כולם בטירוף, כולם בוכים, כאילו באמת, וואו, 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 וואו. ואני היה חשוב להגיד, להגיד משפט אחד בסוף הסרט עם החבר'ה. אמרתי, וואו, איזה סרט גרוע.
איזה ילדה מעצבנת.
ברמות.
איזה ילדה מעצבנת.
כי הסרט הוא לא גרוע, הוא מדהים.
זה סרט מדהים.
אבל אני ראיתי את ההתלהבות, ואני חושבת ששם פיתחתי את הרצון הזה להיות נון-קונפורמיסטית, להיות נגד הזרם, להטריס.
מצאת במה למרוד, כפרה עלייך.
לא היה אכפת לי. אני אמרתי, לא מבינה, מה אתם מתלהבים? זה ממש משעמם וגרוע. אני לא יודעת למה, זה לא נכון, אבל אני כילדה, היה חשוב לי שישמעו קול אחר. היה חשוב לי להיות שונה.
טיטניק נתן לה, טיטניק עזר לך למצוא את הקול שלך. עכשיו, בוא שנייה, בשביל מי שהיה מתחת לסלע ב-25 השנים האחרונות, טיטניק, סיפורה של האונייה, טיטניק, הכלי הנע הגדול ביותר שבנה המין האנושי עד אותה נקודה, לסיפונה עולה רוז הצעירה והעשירה, וג'ק, בחור עני ויפה עם כוכבים בעיניים, השניים נותנים לנו ברומיו ויוליה, הוא הופך לג'נטלמן בשבילה, היא לומדת לדפוק סמוכתות ולשתות בירה בשבילו, אבל באיזשהו שלב כל זה לא רלוונטי, כי את האונייה הזאת פוגש הקרחון השנוי במחלוקת ביותר אי פעם. עכשיו, אני חייב להבין, עדי, מה גרם לך להבין שבעצם זה אחלה של, זה אחלה של סרט?
כי לימים אתה יודע, אתה משיל את הציניות, את המגננות האלה, ואתה אומר, בוא'נה, יש פה סיפור מושלם, הכל נראה מדהים. הבנתי שלא אמרתי את זה כי לא נהניתי מהסרט, כי נהניתי מהסרט. פשוט רציתי להיות אחרת, פשוט רציתי להגיד משהו אחר, ממה שכולם
בעצם,
אומרים.
זה בעצם המסע של קייט ווינסלט בסרט, כן? זה סיפור פמיניסטי על אישה...
נכון.
שמנסה להשתחרר מהשלשלאות של הפטריארכיה, וג'ק פשוט עוזר לה לעשות את זה.
נכון.
וכשהוא מסיים לעזור לה לעשות את זה, הוא מת. בגלל זה הוא מת, בגלל זה הוא עזב את הקרש בסוף. לא
חשבתי על זה שזה סרט פמיניסטי, זה נכון.
אם את מסכימה איתי, אז...
אני ממש מסכימה איתך. אולי גם זה מה שאהבתי בו. שיש פה איזו אישה, שבאותם שנים אישה היא אישה, ואין הרבה, זה קצת מזכיר לי את הספייס גרס, גם באותם שנים.
זה בדיוק באותם שנים.
חבורת נשים, בדיוק באותם שנים, שמורדות בדבר הזה של איך אישה צריכה להיות ואיך היא צריכה להתנהג.
ובאופן כללי, התרבות הפופולרית למדה שפמיניזם מוכר.
לגמרי. לגמרי, אף פעם לא ראיתי את זה מהזווית הזאת. מה שכן הפריע לי, אבל, אני לא יודעת למה, מאיזה מקום, זה כזה ילדותי ומטומטם, אבל שהיא תמיד נראתה לי יותר מבוגרת מ...
קודם כל, היא גדולה ממנו בשנה. היא גדולה ממנו בשנה. קייט ווינסלט גדולה מדיקפריו בשנה.
זה הפריע לי.
זאת, אגב, עוד סיבה שבגללה דיקפריו פשוט עזב את הקרש. יכול להיות שהוא העדיף פשוט לטבוע במימי האוקיינוס האטלנטי הקפוא, ולא לבלות עוד דקה אחת בחברת אישה בת גילו.
אישה בת גילו.
מסרב, האיש אלרגי לנשים בגילו.
וואי, זה ממש... עשית פה סיבוב שלם על ליאו, וזה יפה מאוד, אני בעד. אז זה נורא הפריע לי, אני לא יודעת למה, ויזואלית. זה היה נראה לי לא טוב.
זה נורא הגיוני אבל, בשביל שתי הדמויות האלה.
כאילו זה הרגיש לי ליהוק לא כל כך טוב.
אני חושב שקייט ווינסלט בסרט הזה היא ליהוק המאה בגדול.
והוא? אולי הוא ליהוק לא טוב.
הוא, להפך, זה טוב שהיא נראית גדולה ממנו, בגלל ש... היא זאת שמיועדת כבר לעבור לחברה הגדולה, והוא הילד הנצחי.
הילד הזה,
הוא
כן.
פיטר פן. פיטר פן. שכל שערה נופלת במקום, מדובר בסטאר מארץ הסטארים.
רגע, לפני אני רוצה להגיד רק שעוד למה אני חושבת שהסרט הזה כל כך חאוב, כי יש בו משהו שמנתק אותך, האם כאילו, אתה יודע, לראות קולנוע זה אסקפיזם, זה עוד יותר, כי אתה מרגיש שאתה נמצא באונייה בלב ים, ואין שום דבר מסביב שמפריע לך לדבר הזה.
זה אסקפיזם אינטנסיבי, וזה גם העניין הוא שהוא סוחף אותך עד הסוף, ובגלל זה, זה באמת, כל 20 דקות יש כאן איזשהו ציטוט שאפשר לחזור אחריו באיזושהי צורה.
יש ציטוטים מטיטניק.
אני אפה ג'ק, I'm flying. כן. Draw me like one of your French girls. העניין הוא שגם יש כאן כל ניצב הוא דמות, וזה אגב, לא במקרה, ג'יימס קמרון עבר ניצב, אמר לו, תשמע, אתה זכית בכרטיסים האלה בהגרלה, את חסכת פרוטה לפרוטה כדי זה, כל ניצב הוא דמות בפני עצמה, ובגלל זה, כשהקרחון פוגע והם מתים אחד-אחד, אכפת לנו.
כן. אכפת לנו ברמות. בטח, זה נורא, אני אומרת, כל הזמן אתה אומר, פאק, איך פספסתם את הקרחון הזה, איזה נורא.
והקרחון הזה הוא מטאפורה לכל דבר בעולם בערך, הקרחון הזה זה...
ועוד סצנה שזכורה לי לנצח, כמקור חרדה, קיצוני מאוד, זה הסצנה שהדלת נעולה עם המפתחות, שהמפתח נופל.
מפתחות זה באופן כללי חרדה גדולה.
אתה זוכר את הסצנה?
כן, כי ראיתי את זה לפני יומיים.
סליחה, כן. המפתח נופל, ואז אתה אומר, עם הלכות של שנייה, כי הם לא הצליחו לפתוח את השער הזה
ש... מקבלים ג'סטה מאיזה אחד שיש לו מפתח, הוא מנסה לפתוח, אבל המפתח נופל, ויש מים, ומאיפה הם ישיגו עכשיו מפתח?
את המפתח, בדיוק. זה רגע אימה, הדבר הזה.
עכשיו, עדי, חשוב לי לדעת, אם צ'יקו בן דוד היה הקפטן של הטיטניק, היא הייתה מתחמקת מהקרחון, או שהיא הייתה טובעת אחרי רבע שעה?
הייתה מתחמקת, כי דבריאנים הם האנשים הכי שורדים בעולם. הוא היה מוצא את הדרך. קודם כל, הוא לא היה מתנגש בקרחון.
הוא לא היה מתנגש
מחפשה. הוא לא היה מתנגש, גם כי אין קרחונים בכנרת.
אין קרחונים בכנרת.
אבל הוא היה מוצא איזה, הוא היה איכשהו מתגבר על זה. צ'יקו בן דוד היה מנצח את הטיטניק.
העניין הוא גם...
אתה יודע מה, ג'יימס קמרון היה צריך ללהק את יהודה ברקן? במקום ליאו.
לא, עזבי לי ליאו, לא, ליאו לא חשוב. יש דמות ממש חשובה של הקפטן של הטיטניק, שהוא אגב לוחצים עליו לעשות שהטיטניק תשוט יותר מהר, להפעיל את שני מנועים.
נכון, אני זוכרת.
והוא לא רוצה לעשות את זה, ובגלל שהשעת כל כך מהר, כשהם כבר ראו את הקרחון, זה היה מאוחר מדי.
נכון.
צ'יקו בן דוד לא היה נותן למנהל האשכנזי לעשות כזה דבר.
בדיוק.
אנחנו חוזרים לשנה הפופולרית בפודקאסט שלנו, 1987, הפעם עם הסרט חיזור גורלי של אדריאן ליין.
איזה סרט אייקוני.
אפשר לקרוא לו יום בחיי אדי ססון, ואפשר גם בגדול פשוט להתחיל לספר את הסיפור. זהו סיפורו של דן, עורך דין שיש לו הכל, דירה בניו יורק, אישה אוהבת, ילדה חמודה, ואת השיער והסנטר של מייקל דאגלס מה-80s, ובסופה שחד, אשתו האוהבת נוסעת לסבא יחד עם הילדה הקטנה, לוקחת את הילדה לסבא וסבתא בפרברים. דן נשאר בעיר לעבוד, ושם הוא פוגש את אלכס. איתה הוא פוצח ברומן סוער לסופש אחד. עורכת ספרותית וסקסית עם רעמת טלטלים מטריפה, שעוזרת לו לנצל את הבית הריק, שנשאר לו עד תום. אבל אלכס לא מסתפקת רק בסטוץ הנהדר הזה. גם כשאשתו חוזרת לעיר, מתברר שיש לו עסק עם סטוקרית.
וואו.
Okay? אישה מיוחדת שתעשה הכל כדי לקבל את מה שהיא רוצה, ובמקרה הזה זה אותו. ומה שמתחיל כסטוקינג גבולי, הולך ומדרדר לחטיפה, איומים, ניסיון התאבדות, וארנב אחד חף מפשע שמצא את גורלו מוקדם מדי.
אני חושבת שרפרתי לסצנה הזאת לפני כמה זמן, ולא הבינו מה אני רוצה.
תשמעי, אני ידעתי לומר שכשאת סטוקרית, את מבשלת ארנב, זה די מובן מאליו בעיניי.
קודם כל, אני חושבת שכל הנושא הזה של סטוקרים או אובססיביות, זה משהו שהוא מרתק.
הוא מרתק.
הוא מרתק, אתה נמשך לזה כמו לאש, אתה לא יכול, זה כמו לצפות באיזה תאונה. אתה חייב להמשיך לראות את זה, וזה כאילו, לשנייה, אתה אומר, אתה מנסה כל הזמן לדבר את הדמות, ולהגיד, די, הוא לא רוצה, כאילו,
כן, זה מה שאת חשבת כשאת ראית את חיזור גורלי?
אחרי כמה שנים, אני חושבת שכילדה, שוב, ראיתי את הסרט הזה כילדה.
ומה את אומרת לעצמך, מה את אומרת לאלכס בלב?
אני לא, מה אני אומרת, אני לא חושבת שהיה עמדת דברור לאלכס בלב, אבל כן היה משהו שסחף אותי. כי קודם כל, כילדה, לראות יחסים, זה משהו שהוא מרתק.
וזה הסקס הכי מדהים בעולם בסרט הזה.
שווה להגיד שזה, אני חושבת שזה סצנת סקס אולי הראשונה שראיתי.
אבל חשוב לי לשאול אותך, את הזדהית עם אלכס כשראית אותה פעם ראשונה?
הזדהיתי יותר עם אלכס, כן.
אני ראיתי את הסרט הזה עכשיו, והייתי כזה, אני איתך, אישה יקרה. אני איתך.
הזדהית?
תשמעי, מה שיפה בנבלים טובים, נבלים הוליוודים טובים, הם הנבלים שאתה רואה ואתה מבין, אוקיי? יותר מזה, הם הנבלים שאתה רואה, והם עושים את מה שאתה לעולם לא תעז לעשות. כי גם אני, כשבחורים לא עונים לי, יש בי משהו שרוצה לסוע.
שרוצה, נכון, זה מה שאני אומרת, אני מזדהה עם זה. כי כל, זה נורא מתחבר לעולמות הגוסטינג של היום, שהוא נושא מאוד מדובר, וזה נורא הדבר הזה, כי אתה אומר, בוא נע, הלוואי שלכולם היה את האומץ, למישהו שדופק לו גוסטינג, למרות שהוא לא עשה לה גוסטינג, פשוט אמר לה, חותי, אני גבר נשוי.
הוא כל הזמן ענה, הוא כן. ענה כל ההתחלה, שזה דווקא לא מובן מאליו ב-2023.
כי זה היה לפני תקופת הגוסטינג, כן, לא לפני, ידעו על זה.
אם היה לו וואטסאפ, אם זה היה בוואטסאפ, הוא לא היה עונה לה.
כי היום נורא קל לעשות גוסטינג, כן. אתה יודע. אבל באיזשהו מקום אתה רוצה שכולם יתנהגו ככה, כי יש משהו כל כך פגיע בלהיות הדבר הזה, כי...
בלהיות זאת שאומרים
ללא. בלהיות זאת שלא מקבלת את הלא. עכשיו, אני נגיד מהמקום שלי, עם יחסים עם גברים כל השנים, זה הקיצון. אני לא יודעת אם כי הושפעתי מהסרט, אבל אם אני מזהה רק אווירה שלו, אני חותכת כאילו באמת, אני חותכת 180 כאילו מהדבר הזה. ופה זה משהו שאתה לא יכול לא להתמכר לדבר הזה, כי זה בדיוק הפוך ממי שאתה, וזה בדיוק הפוך ממה שמצופה כבני אנוש, כאילו. אתה מבין שזה פסיכוזה.
אז כשאני רואה את הסרט הזה, כשרואים את הסרט הזה, אלכס, לדעתי, עובדת כל כך טוב, פשוט בגלל הגברת האדירה שמגלמת אותה, לא אחרת מגלן קלוז.
שזה מושג... זה מושג שגור בעיניי להיות משוגעת.
גלן קלוז זה להיות משוגעת?
אני כמעט, לדעתי אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים בחיים, או לבחורים, או לחברות של כאילו, טוב, אני לא אעשה לך גלן קלוז, תירגע. אמרתי את זה עשרות פעמים בחיים שלי.
הדמות שלה נהייתה לאייקון של אישה מפחידה, יותר מזה, כמה שנים אחר כך.
זה מה שאני אומרת.
כמה שנים אחר כך. יש סרט אחר, נדודי שינה בסיאטל, שבו קורה, מתרחש הדיאלוג היפה הבא.
There is no way that we are going on a plane to meet some woman who could be a crazy sick lunatic. Didn't you see Fatal Attraction?
You wouldn't let me.
Well, I saw it, and it scared the shit out of me. It scared the shit out of every man in America.
העניין הוא שגלן נהייתה כל כך אייקונית, בזכות התפקיד הזה, היא סיפרה אחר כך כמה היה לה קשה איתו, כי במקור, לסרט הזה צולם סוף אחר.
אה, באמת?
במקור, הרי איך הסרט הזה, איך הסרט הזה נגמר? הסרט נגמר בצורה שמציגה את אלכס כמפלצת, אוקיי? אבל במקור, הסוף שצולם, בסוף שצולם, אלכס מתאבדת, ומפלילה את מייקל דאגלס בצורה שזה ייראה כאילו הוא רצח אותה.
גאון.
איזה מלכה.
איזה גאונה.
איזה מלכה.
למה לא צילמו את הסוף הזה?
צילמו אותו, אבל אז כשהם הקרינו אותו בהקלות מבחן, הם קולטים שאנשים נורא נורא רוצים שאלכס תקבל את מה שמגיע לה. ולכן הם צילמו את הסוף הזה, שנראה כמו סרט אימה, ממש כמו פסיכו של היצ'קוק.
אבל כן, הסצנה הזאת של הרדיפה בבית היא מפחידה מאוד.
המפיקה סיפרה אחר כך, המפיקה סיפרה שהיא והבמה היו יושבים לאכול לנץ', רואים את התורים מחוץ לקולנוע, רואים איזה יופי הם עשו עבודה טובה, ואז נכנסים לחדר הקרנה, ורואים איך הקהל מריע, איך הקהל מריע וצועק, "Kill the bitch."
די! מה, למה? אני מזועזעת מזה.
בגלל שהסרט הזה הגיע בדיוק בתקופה שבה להמון אנשים, בעיקר כאלה שעבדו בהוליווד, עלה מהפמיניזם. זה סרט שהוא תכלס באמת, סורי שאני ככה קובע.
וואו, זה...
זה סרט אנטי-פמיניסטי. יש לנו כאן את גלן קלוז, שהיא אשת הקריירה הסקסית והרווקה, ומולה יש לנו את אשתו של דן, שהיא עם פן.
כן, שהיא עם שר חלק שלה, היא טלטלית.
בית, אוקיי? ובסוף הסרט, הן אלה שנלחמות אחת בשנייה, ואשת הפרברים מנצחת. השוט האחרון של הסרט, זה המצלמה מתקרבת לדיוקן משפחתי, המשפחה הבורגנית
המשעממת הסחית.
והיא זאת שניצחה את אשת הקריירה המרושעת.
לא אהבתי בכלל את זה, באמת, היא כזאת, אתה יודע, אפשר לא לאהוב אותה, היא כאילו...
וזה בגלל שגלן לא חשבה שמדובר במפלצת. גלן הבינה אותה, ובגלל זה כל השנים...
חברה אלה בגלל זה תפקיד אדיר גם.
בגלל זה תפקיד אדיר, כי היא רואה את הנבל הזאת, והיא אומרת, זאת לא נבל, זאת לא מפלצת, הלב שלי איתה, היא סרבה שבועיים רצוף, ואמרו, אנחנו עומדים לצלם מחדש את סצנת הסיום, מה פתאום?
באמת?
היא סרבה, עד שהם פשוט אמרו, תשמעי, זה יעבוד יותר טוב בשביל הסרט, ועובדה שאנחנו מדברים על הסרט הזה 40 שנה אחרי.
אבל למה אתה חושב שאם היה סוף אחר, לא היינו מדברים עליו?
אני בעיקר לא יודע, זה יקום מקביל, כמובן, כאילו, לכי תדעי, אני חושב שזה יכול היה להיות סרט אולי יותר הוגן כלפי האישה, ואז נשאלת השאלה, עדי, את נותנת ציונים על פמיניזם? לך כואב שהסרט הזה פחות פמיניסטי?
אני לא, אתה יודע, אז אני לא יודעת אם הוא פחות פמיניסטי באמת, אתה יודע, כי אתה מתאר פה איזו אישה, שבסופו של דבר מה היא עושה, היא עד הרגע האחרון לא מוותרת בלהשיג את מה שהיא רוצה. איך אפשר להגיד שזה אנטי-פמיניסטי, אם היא פשוט... באמת...
איזה כיף זה נבליות. הייתה תקופה
היא ש... לא נבלית אבל.
היא לא נבלית?
מה
היא לא
פתאום?
נבלית?
היא... אוף, מסכנה, אני כזה באה להיות חברה שלה ולהגיד לה, כן? אחותי, בואי, 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 עזבי, נו, תשחררי אותו, זה יעבור, אל תדאגי, יש אלף כמו, כל הקלישאות.
גם באהבה, מייקל דאגלס,
כן,
מה שישמע.
כן, בואו, לא כאילו, אחי, אתה יודע.
ניב סולטן, חברתה יקרה של גלן קלוז, מהעונה השנייה של טהרן, בבקשה, תמסרי לה, שיש כאן...
שעדי ססון.
עדי ססון, תמסרי מסר, בבקשה, ניב סולטן.
גלן, אנחנו יכולות להיות החברות הכי טובות, גם היום. בואי נדבר על מה שהיה, נשב לקפה או לקוס יין, במקרה שלנו, ונדבר על בחורים.
אגב, מפסידנית האוסקר הגדולה ביותר ממקצה שחקניות.
באמת?
היא אף פעם לא זכתה, הייתה מועמדת 8 פעמים, ולא זכתה פעם אחת.
8 פעמים?
8 פעמים בלי זכייה, שזה משהו שלא עושים. אז העניין הוא שכפר עלייך, את בחרת באמת לפחות 3 סרטים, מתוך 5, לפחות 3 מהם אפשר לדבר עליהם שעה שלמה. אנחנו עם טיפשים בלי הפסקה של פיטר פרלי מ-1994. עדי, תני לנו את הסרט הזה בכמה מילים.
סרט הראשון שראיתי בחיים שלי.
אוקיי, זה מספיק טוב בשבילי, השנה
היא... בחיים שלי.
בחיים שלך.
זה הסיכרון הראשון שלי ממה זה סרט. מה זה בכלל סרט? מה זה הדבר הזה?
סיבה ממש טובה להיות בחמישייה בעיניי.
זה הסרט הראשון, טיפשים בלי הפסקה.
במקרה שלי זה ההרפתקה הגדולה של ברני, אני שמח בשמחתך שאת הלכת על סרט יותר בוגר.
קודם כל, ג'ים קרי, כמו עם הגילוי בטיטניק של אני רוצה להיות זאת שאתה יודע, מפנצ'רת את ה... שהורסת המסיבה, שאומרת הפוך, שהיא לא קונפורמיסטית, בטיפשים בלי הפסקה, הבנתי את הדבר הזה של להיות בן אדם מצחיק. ואז אמרתי, וואו, זה שווה. איזה דבר מטורף, אני רוצה גם להיות מצחיקה. אמרתי, בונה, מה זה, מה זה? אני גיליתי תופעה. זה פיצץ לי את המוח. אמרתי, טוב, זה משהו שאני נמשכת אליו. נגיד הסצנה עם הציפור.
אוקיי.
זה אחת הסצנות הראשונות. אתה יודע על מה אני מתכוונת?
כן.
שהוא
נותן
מחר...
את הציפור לילד עיוור.
ילד עיוור, הציפור מתה.
ציפור מתה לילד עיוור.
והוא פשוט קשר לתה הראש עם סלוטייפ.
את יודעת, מונטי פייטון עשו את הבדיחה הזאת משהו כמו 20 שנה לפני, והרבה פחות טוב.
אז עכשיו, לכאורה, אתה הילד אמור לפקוט מהדבר הזה. אתה אמור, אני גם זוכרת שגם אחי ראה את הסרט הזה, והיה זעזוע של איזה מגיל זה, למה הם עשו את זה לילד עיוור מסכן ורימו אותו. ואני זוכרת שאני פשוט צרחתי, אמרתי, הבנתי שזה פשוט גאוני. עכשיו, זה קצת מעול ברוע.
זה קורה מצחוק.
זה קצת מרושע, אבל...
מה, רוע זה דבר נורא נורא מצחיק.
יפה, אז אני מגלה את זה. אני חושבת שהייתי בת... אולי 7 או 8, כזה סביבות כיתה א' או ב' ראיתי את זה, כי זה גם סרט שילדים יכולים לראות, כי זה
כן.
מצחיק. וזהו, שם הבנתי כאילו מה זה קומדיה, כאילו מה זה, ואת הכוח הזה שיש להיות מצחיק, ושניהם הטיפוסים ההזויים, המטורללים, המטומטמים האלה, ואמרתי, באיזשהו מקום לא רציתי להיות טיפשה, אבל רציתי להיות מישהי שמייצרת את האפקט הזה שאני חוויתי.
השנה היא 1994. בתי הקולנוע מוצפים ביצירות מופת ובקלאסיקות, מצד אחד מלך האריות, מצד שני ספרות זולה, פה ושם פורסט גם, חומות של תקווה. אבל בין הסדקים מתגנב סרט אחד ששובר את הקופות ושובר את הלבבות.
הוא שובר הקופות? אני לא ידעתי.
בין העשירייה הפותחת של שוברי הקופות
של 94. מה אתה אומר? איזה כיף.
טיפשים בלי הפסקה שמספר את סיפורם של לויד והרי, שני חברים שכמו בתחרות, מי אידיוט יותר מהשני. האחד, ג'ים קרי עם רווח בשיניים, תספורת כסדה מחרידה. והשני, ג'ף דניאלס עם מלט פרוע, שניהם דבילים מפוארים בדרכם. ויום אחד לויד, במהלך יום עבודה שגרתי, מסיע את האישה היפה ביותר שפגש בחייו לשדה התעופה, ושם לב שהשאירה את המזוודה שלה בשדה. ובגלל שהוא בסופו של דבר אדם טוב, וגם קצת חרמן, הוא מחליט לעשות מה שצריך כדי להחזיר לה את המזוודה, ועל הדרך מגייס את חברו לויד למסע של 3,000 קילומטרים ועדי, אני השקעתי כל כך הרבה עבודה בתיאור העלילה הלא קיימת
וואו,
של הסרט
באמת
הזה.
באמת לא קיימת, אוסף של שטויות. כאילו.
אוסף של שטויות של שני טמבלים שנוסעים ברחבי אמריקה בשביל מטרה לא חשובה.
עוד משהו שעכשיו אני נזכרת מהסרט ששווה את ליבי ואמרתי אני רוצה להיות כזאת, הם גונבים מאיזה דירה משהו. הם גונבים ומשארים לו פתק שהם לקחו את הדבר הזה, והאיש הזה, אני חושבת שיש לו אולקוס או משהו כזה.
לא, יש אולקוס לנבל הגדול.
ואז הם כותבים לו בפתק, לקחנו את הטטו, איש הגז. הם כאילו כותבים לו בפנים את העלבה הזאת על זה שיש לו אולקוס. ואני זוכרת את זה, כאילו זה מאוד שולי בסרט, זה כל כך לא חשוב, אבל אני זוכרת את המשמעות של זה, של טבולינג, כאילו לעשות סרט... למישהו, כזה אני אומר לך בפנים את החולשה שלך.
זה סרט פוגעני כלפי נשים, זה סרט פוגעני כלפי אסיאטים, זה סרט פוגעני כלפי עיוורים, זה סרט פוגעני כלפי הומואים, וכמובן שזה סרט שהוא פוגעני גם כלפי אנשים עם אינטליגנציה גבולית, אבל מה אכפת לי? זה אחד הסרטים הכי מצחיקים שראיתי בחיים שלי.
זה כל כך כיף.
מה אנחנו עושים עם קומדיה שפוגעת? אני מכיר אותך, את כבר הסתבכת בגלל זה פעם או פעמיים.
אני כל החיים מסתבכת. תעיד
אישה בשם שירה איסקו. שעדי ששון...
חשבתי שאתה רוצה להגיד לי מה היה ורטיימר, כי אני בזה, אבל...
יש 1001 דוגמאות, אנחנו על הספקטרום בין מה היה ורטיימר לשירה איסקו, ובאמצע יש כמה קורבנות של פיגועים, שגם עליהם הספקת לעבור.
נכון, זה הציוץ
המגיל ביותר בהיסטוריה. מה אנחנו עושים כשקומדיה פוגעת?
אוקיי, אני רק רוצה להגיד, אני כילדה, אני לא מבינה את הנושן הזה. כאילו, אני לא מבינה שזה פוגע. גם לא היה שיח כזה אז באותה תקופה זוהר. לא היינו מדברים... לוקחים איזו יצירה, והאם היא פגעה, ולא היה את זה, או שהיה ואני לא מודעת ולא זוכרת, פחות היה מפעם.
היה בעמודים האחוריים, לא בעמודים הראשונים.
זה שווה את ליבי, הפוגענות הזו, אתה מבין? איך הסרט פגע בהומואים?
יש סצנה אחת שבה ג'ים קרי נכנס לתא שירותים של עובדי מין ממין זכר. ולשם נכנס אחד שמנסה להוריד את המכנסיים כדי שג'ים יתחיל לבצע בו את זממו. וזאת סצנה שהיא לא נעימה כשאתה גבר הומו, אבל... הסרט הזה, בפוגענות שלו, יש משהו כל כך תמים וכל כך לא מרושע. הפוגענות הזאת היא באמת פוגענות של דבילים.
כן.
כן, פוגענות של דבילים.
אבל גם אם היא לא של דבילים, אני אענה לשאלה שלך, ואני אגיד לך משהו שאני תמיד אומרת לגבי קומדיה, או בכלל אמירה. מישהו תמיד ייפגע. מישהו צריך להיפגע, אין מה לעשות. אתה הולך לסטנדאפ, מישהו נפגע. כאילו, יורדים על מישהו, צוחקים על מישהו. לא יודעת, כאילו... זה בסדר, כאילו מה אנחנו צריכים לחיות בעולם של צמר גפן שאסור לאף אחד לפגוע באף אחד ואסור לאף אחד להגיד שום דבר על אף אחד, אני, אתה יודע, זה הדבר הכי כאילו, זה הכי מנוגד למי שאני, למה שאני מאמינה, לאישיות שלי. בסדר, אז אנשים נפגעים, מה קרה?
את יודעת מה מעצבן אותי בבדיחות פוגעניות? כשהן לא מצחיקות מספיק.
אבל זה גם עניין של טעם.
ברור כאילו, שזה עניין
אותך
של...
אולי זה לא, עכשיו גם מן הסתם שמי שנפגע ממשהו יגיד שהוא לא מצחיק.
אה לא, אני מת על בדיחות הומופוביות.
אבל בטיפשים בלי הפסקה, זה פגע בך.
זה פגע בי וזה הצחיק אותי עוד יותר.
עוד
זה,
יותר.
זה העניין, זה הצחיק אותי יותר משזה פגע בי.
אז אתה יודע, המשאלה שלי שאנשים יצליחו להיעלב, אבל גם להבין שזה מצחיק. גם אני נעלבת מדברים שכותבים לי ואומרים לי, בסדר, אז מה, אבל זה גם מצחיק, כאילו, הרגש הזה והרגש הזה יכולים לחיות זה לצד זה בשלום, זה בסדר גמור.
את יודע, העניין, אין דבר פחות מצחיק מלהסביר בדיחה, כמובן.
זה
אבל
נורא.
חייב לומר, הסרט הזה... לא צריך להסביר את הבדיחות שלו כל כך כפלוצים, זה דבר נורא נורא מצחיק. זה הקטע עם השלשול.
שהוא משלשל.
כן,
זה נורא מצחיק. זו הקסנה היחידה שלא התחברתי אליה.
אני מת על שלשול.
לא הצחיק אותי.
קאקי זה דבר נורא מצחיק בעיניי. קומדיה, גם ואפילו במיוחד, כשהיא מטומטמת, ככל שהיא יותר מטומטמת, ככה האנשים שמייצרים אותה צריכים לקחת אותה ברצינות.
נכון. ועוד משהו אני רוצה להוסיף, אני, אין בדיחות בסרט הזה, זה סרט מפגר. אבל הגרוטסקיות של שתי, כאילו שתי הדמויות היא, היא פסיכית.
היא מפוארת.
היא מטורפת. זה כאילו הנפילות, הגלגולים, כאילו, אתה יודע, הקלמזיות הזאת, זה משהו ששווק. כי גיבורים, עד היום ראית גיבורים מפוארים, כאילו. ופתאום יש לך שני גיבורים שהם קלמזים והם אפסים, והם לוזרים. זה כל העניין של הלוזריות, שכאילו... אתה יודע, לימים היא כאילו נהייתה משהו שאפשר להתפעל ממנו, להיות לוזר, כאילו, וזה לא, לא הרגשתי שזה היה קיים עד אותו רגע שאני צפיתי בסרט הזה.
את יודעת, והעניין הוא שבסופו של דבר זה עובד הכי טוב פשוט בגלל שאלה שני שחקנים ממש טובים.
ממש
ג'ף דניאלס הגיע לסרט הזה אחרי קריירה שלמה שהוא עשה גם דרמות איכותיות, גם קומדיות לגיטימיות יותר. ג'ים קרי, 1994, הייתה השנה שלו.
של ג'ים קרי?
המסכה.
המסכה ב-94? זו אחרי?
ואייס ונטורה.
מה?
וטיפשים בלי הפסקה.
איך הוא עשה?
באותה שנה.
איך הוא עשה את כל ה...
כמו מלך.
מה? זה מטורף. כולם ב-94?
כולם ב-94.
מה זה הדבר הזה? מה שאני... שכשאומרים לאנשים, זו השנה שלך, אני מקווה שמישהו ב-93 אמר לג'ים קרי, אני מרגיש ששנה הבאה זו השנה שלך, אחרת הוא פספס.
אגב, זאת הפעם השנייה שג'ים קרי אצלנו בתוכנית, פעם ראשונה עם שם שצחית בראש צלול, עם נועה קולר.
כמובן.
אז
העניין... טוב, הוא מופלא.
אנחנו חשבנו שמדובר בליצן, והוא באמת ליצן מדהים.
Hey, want to hear the most annoying sound in the world?
קטע מאולתר, דרך אגב. קטע מאולתר.
הוא אילתר. אתה מבין למה הוא גאון?
הוא גאון בגלל שהוא יודע לקחת ברצינות את הדביליות הזאת.
זה...
וזה מאוד לא מובן מאליו.
נכון.
הוא מוכן לבזות את עצמו, הוא מוכן לפגוע בעצמו.
זו מחויבות לקומדיה. זה וואו, זה וואו של בן אדם.
ואז אחרי באמת שנים ספורות, הוא מביא לנו את המופע של טרומן.
נכון.
הוא מביא לנו את איש על הירח, ואז הוא מביא לנו את שמש נצחית בראש צלול, והבן אדם פשוט מתגלה לא רק כאחד האנשים הכי מצחיקים בעולם, אלא כשחקן ענק.
ענק. כי כל שחקן קומי ענק, הוא גם שחקן דרמטי ענק.
אנחנו
לא נראה... הפוך, אבל, אבל...
רגע, אנחנו נראה איך את זה יום אחד לדעתך? בא לך לשחק מתישהו?
אני מתה לשחק. אני חולמת לשחק, ואני חושבת, וזה יפתיע, שאני יכולה לעשות תפקידים דרמטיים הרבה יותר טובים מתפקידים קומיים.
אנחנו עכשיו מגיעים לסרט האחרון בחמישייה של אחדי.
מה הוא היה? אוי, יש לנו שעה?
כן, זה העניין. עדי בחרה חמישייה של סרטים ששלושה מהם אפשר לדבר עליהם שעה, עם כל הכבוד לאבא גנוב וטיפשים בלי הפסקה. חיזור גורלי וטיטניק זה תופעות תרבות. ואימי היא אישה שחיה בליבך.
איי, טוב, אז וואו. אימי יוצא ב-2015, אם אני לא טועה.
כן.
כמובן שאני מעריצה של אמי ויינהאוס כמוזיקאית. ואז מגיע הסרט, באמת. אנחנו רואים כל מיני דברים שקשורים לאמי ויינהאוס. תמיד מרגיש לי כאילו היא, היא כאילו האלטר ריגו שלי.
כן?
בטח. ממש, ממש, ממש. כמה שזה נראה לך מוזר, שזה שיאה, כאילו התבטחות, וזה שיאה אפלה.
אני רואה את זה קורה.
והסרט מגיע, אותו אני כמובן רואה בקולנוע מיד כשהוא יוצא. מיד, אני חושבת שביום הראשון שהוא יצא, הלכתי לבד לראות את הסרט. הייתי, אני חושבת, 28, 29 הייתי, וזה הופך לי את המוח לחלוטין.
בשביל מי שפספס בטעות, זאת לראשונה, הפעם הראשונה שאנחנו עם סרט דוקומנטרי בפודקאסט. אנחנו מסיימים עם אישה גדולה מהחיים, כמו שיושבת עכשיו מולי. כל כך גדולה שהיא סיימה איתם כבר בגיל 27, זהו סיפורה של אימי ויינהאוס, מאז שהיא בת 13, מבית הרוס בדרום לונדון ועד יומה האחרון, ובדרך פצעים עמוקים ומדממים שמהם היא כתבה כמה מהשירים הכי טובים, מקפיצים, עצובים ויפים שיש. כוכבת על שסיפרנו את סיפור חייה בשירים האלה. ואנחנו רקדנו לצליליהם במקום להקשיב לה. זה הסיפור שהדרך קטעי ארכיון, חלקם נדירים וחלקם איקונים, שמבהיר לנו שמהרגע שהייתה שם תהילה, לא היה לה סיכוי. עדי, איפה את ואימי משיקות?
אני לא יודעת, אני באמת, אבל זו שאלה מורכבת, איפה אנחנו משיקות. אבל משהו שם באישיות, שאני לא יודעת להסביר עד היום, הוא שווה את ליבי בצורה שאני לא יכולה להסביר אותו, אני בוכה, אני ראיתי את הסרט לדעתי 10 פעמים.
10 פעמים.
כן, כל פעם שאני קצת עצובה, אני אומרת, טוב, תראי אימי, זה כאילו...
ותיכנסי לפרופורציות.
כנסי, זה אפילו לא פרופורציות, זה כאילו לחזק איזה כאב. יש איזה מטען של כאב בסרט שאני נורא, אני מתחברת לזה כאדם, יודעת שאין לזה ביטוי במה שאני עושה בקריירה, בחיים, אבל אני מאוד מאוד אוהבת, אני נמשכת לדבר הזה, לכאב הזה, ואני חושבת שזה זה מופלא, כאילו, הדמות הזאת, כאילו, כמה היא מורכבת, וכמה בשביל... היא out of context, כאילו, אתה יודע, זה סיפור הצלחה מסחרר, ואתה רואה בן אדם שזה פשוט לא מעניין אותו. ככה הייתי לא הייתי אומרת רוצה להיות, זה לא האדם שהייתי רוצה להיות, כי לא הייתי רוצה לחיים טרגיים כמו שהיו לה, אבל האישיות, האטיטיוד, היחסים, צורת הביטוי שלה, הנאמנות לדבר הזה הוא פשוט מסחרר בעיניי.
אני נורא אוהב את הקטע הזה בסרט, יש קטעים שמהם אנחנו יכולים להבין מי הייתה כאדם. אגב, כנראה לא משהו. היא הייתה, מספרים שהיא הייתה החברה הכי טובה כשזה התאים לה,
כן.
אבל יכולה להתעלם ממך ברגע שלא זורם לה יותר.
לחלוטין.
אני אוהב גם כשמראים אותה עושה צחוקים עם חברים שלה, פותחת את הדלת ומעמידה פנים שהיא חדרנית ספרדיה. אני מת על זה.
יש שם עוד הרבה קטעים קומיים, אני חושבת
הקטע של... הקטע הכי מצחיק בעיניי, שהוא גם באותה מידה הקטע הכי עצוב, זה כשהחברים של אימי וגם אבא שלה מסבירים לנו את ריהב, לא או... בכוונה. הם אומרים, נורא רצינו שהיא תלך לגמילה.
נכון.
ואבא שלה אומר, הם נורא רצו שהיא תלך לגמילה, אבל אמרתי ש-she's fine.
כן. Okay.
שזה במקרה זה פשוט... הטקסט. זה פשוט השיר. הם פשוט מסבירים מה זה ריהב, ומה אנחנו מבינים? שכל הזמן הזה, כשאנחנו רקדנו לריהב, כי ריהב זה השיר הכי מקפיץ, זה השיר הכי כיפי, they told me I should go to ריהב.
אגב, זה הסינגל הראשון שהיא לא רצתה שיהיה הסינגל הראשון, כי היא הייתה באיזה וייב שהאלבום הזה, זה אלבום פרידה קורע לב, שאהוב ליבה עזב אותה, והיא לא יכלה לעשות שום דבר חוץ מתעסק בפרידה הזו, והם התעקשו שזה יהיה הסינגל הראשון. והיא לא רצתה, אבל זה קרה בסוף והם צדקו, כי זה...
ואנחנו רקדנו כל הזמן הזה למשהו, למעשה הטעות הכי גדולה של החיים שלה. כשאני אומר לעצמי, אם חבר שלי היה מת ממנת יתר, היא ספציפית מתה מהרעלת האלכוהול, וכל העולם רוקד לצלילי זה שהוא סרב ללכת לריהב...
לנקודת הפנית בחיים שיכלה להיגמר אחרת, כי מראים לך בסוף הסרט שאם היה להם פרק זמן שהם יכלו לטפל בה, ובגלל שלא, זה פשוט יידרדר למקום...
ואנחנו זכינו ב-Back to Black, ואז נשאלת השאלה, מה אנחנו...
האם זה היה שווה את זה?
זה שווה את זה לדעתך?
כן.
זה העניין שאני משוכנע שגם אימי תגיד שזה היה שווה.
היא תגיד שכן. יש שם עוד קטע נורא מצחיק, אם אתה זוכר. אחרי האלבום הראשון שלה, פרנק, מראיינת אותה איזה, אתה יודע, מראיינת כזאת, שכאילו מראיינת כוכבים, שהיא הכי כזו גיא פינסית כזו, כאילו הכי ישראל בידור כזה, והיא באה, והיא כולה כזה, ואימי היא דמות כל כך... אתה קולט את השבירות ואת הדבר הזה שכאילו, שזה גם קצת מצחיק, שזה מראה איך התעשייה היא לא בסינק עם מי שהבן אדם שעומד מולך. ואז היא באה ומתחילה לדבר איתה, טוב, אז החתימו אותך כזה במקום שכאילו הספייס גרלס ודיידו וזה, ודיידו כתבה אלבום שלם. אתה זוכר את הסצנה הזאת?
אני זוכר את הסצנה.
ואתה רואה, היא לא אומרת כלום, רק מגלגלת עיניים בראיון און קאמרה שזה, וואו, אתה אומר, את אומן צעיר, את מתמסרת לתעשייה שכרגע מחבקת אותך. אומנים לא עושים דברים כאלה, הם לא מורדים בשנייה תהילה שהם קיבלו, והיא כל הדרך מרדה בדבר הזה. אמרה לה, כן, דיידו, כן, זה היה, כאילו, הסאבטקסט, נותנת לדוגמה את הספייסגרס ודיידו, וגם היא עזבה את חברת התקליטים, למה? כי הייתה מזוהה עם פופיות, והיא לא רצתה להיות מזוהה, אתה מבין כמה היא שחורה, הבחורה הזאת?
אבל זה אתוס שאת בעצם כן עומדת מאחורה, והאומנית המיוסרת, שהאיסורים שלה הופכים את האומנות שלה לטובה יותר.
אתה יודע מה? אני אלך איתך טיפה יותר עמוק.
תלכי.
לא אכפת לי מאומנית מיוסרת, זה גם לא מושגים שאני כל כך, אתה יודע, ביום יום משתמשת בהם, אבל יש פה אישיות חד פעמית שלא יכולה להתחפש למשהו אחר. ובגלל זה, כשעומדת מולה מישהי ומנסה להוציא איזה רעיון שכולם יראו בבריטניה, לא מעניין אותה איך היא יוצאת, וזה מדהים. זה פשוט אי אפשר כאילו לא להימשך לדבר הזה. לא מעניין אותה, יש פה אומן שהיא מי שהיא, והיא רוצה להגיד מה שהיא רוצה להגיד, ולגלגל עיניים, או לבטא את התחושה שלה באותו רגע, והיא לא ידעה להעמיד פנים. שזה הדבר לדעתי הכי מדהים בסרט הזה, אין לה את היכולת להעמיד פנים, גם שהיא טסה ארצות הברית, לסיבוב שאתה יודע, האלבום שלה מתפוצץ, היא לא מצליחה להעמיד פנים, מצלמים אותה לשער, והיא לא רוצה, והיא כל פעם אומרת לך בצד, אפשר שזה ייגמר, ואני אלך לשתות ולעשות סמים.
וזה את קצת, עזבי את הסמים, אני יודע שאת לא שעשה סמים.
אני חושבת שבאיזשהו מקום אני שואפת להיות האדם הזה שאתה יודע... מגלגל החוצה את מחשבותיו ודעותיו ואת התחושות שלו באותו רגע, ולא צריך לשחק איזשהו משחק מול ההצלחה, בשביל ההצלחה. וזה בעיניי השורה התחתונה של הדבר הזה. אין שם את המשחק שצריך לשחק כל הזמן, שזה הדבר שאנחנו הכי מכירים על תעשייה. מוזיקה, בידור, תמיד צריך לשחק את המשחק הזה, תמיד צריך להיות את ה... והיא לא היה לה קמצוץ מהדבר הזה, וזה פשוט להתפעל. זה מדהים אותי. זה מה שאני נמשכת אליו, אתה יודע, אולי אנשים יגידו, איזה מטומטמת, אז תני שנייה רעיון ותהיי...
אני לא אכפת לי מהרעיון לא רעיון, אכפת לי שהיא תהיה בריאה ושלמה, והבעיה העיקרית...
אבל זה כבר לא בשליטתנו.
זה לא בשליטתנו, זה בשליטת האבא שלה והאקס שלה. זה מסיפור של אישה שנפלה קורבן לאם מטומטמת.
כן, לא, שלא בתמונה בכלל.
שלא בתמונה, וכשהיא כן בתמונה, אימי אומרת לה, אני למדתי טריק חדש, את אוכלת מה שאת רוצה, ואז מקיאה. Oh, that's lovely.
זה סין גאוני. אני למדתי שיטה, כי הייתה ילדה שמנמונת. אני יכולה לאכול מה שבא לי, ואז פשוט להקיא את זה. כן, היא הייתה גם בולמת למי שלא...
היא הייתה גם בולמת.
בנוסף לכל הכיף הזה.
שלא נדע.
גם, סליחה, אבל יש משהו בלעמוד על במה, ולהיות שבר כלי וסמרטוט לעיני קהל, שהוא... איך אפשר לא להתחבר לדבר הזה?
את פעם הרגשת שבר כלי וסמרטוט כשעמדת על במה?
פנימי, אבל לא משהו שקרנתי החוצה.
כשאת רואה את אימי עומדת מפורקת על הבמה והקהל צועק לבוז, את עם הקהל או עם אימי?
ברור שאני עם אימי, איך אפשר להיות עם הקהל?
מי צועק בוז לבן אדם? אני
מעריצים. זה הקטע במעריצים, כי מעריצים זה דבר מאוד חלקלק. הם יאהבו אותך עד שלא תספק את מה שהם רוצים שיספקו לך.
לאחרונה את ירדת מבימת הסטנדאפ, את חושבת שזה...
לא, חכה, אני בהול.
את בהול,
אני
לא, סליחה.
אבל אני תמיד אומרת שיש המון אנשים שעוקבים אחריי, שאני לא מכירה, אבל יש מערכת יחסים של עוקב נעקב, שתמיד מרימים, תמיד מפרגנים.
10,000 עוקבים כבר, אגב. מה זה? כאילו, עדי ב-10,000 עוקבים,
נקודה
שתדעו...
3.
נקודה 3.
ואז אנשים שמרימים לך, שהם לא מכירים אותך, שזה תמיד עזוי, כאילו, איך בן אדם שלא מכיר אותך, אוהב אותך, מרים לך, מפרגן לך, once, תכתוב משהו שהם לא יתחברו אליו, נגמר הסיפור.
עדי,
וזה הבוס של אימי, כאילו.
מה יגרום לך לשבת מול סרט ולעצור באמצע לומר מה זה החרה הזה?
טיטניק, סתם לא.
כבר סיכרנו שטיטניק זה סרט שאנחנו אוהבות.
תראה, אני די בן אדם שנותן צ'אנס. אני די בן אדם שמעדיף לסיים שנייה יצירה בשביל לחוות את הדעה, ויש לי הרבה סבלנות לזה. אבל אם אני מרגישה את הניתוק, אם אני מרגישה את הניתוק, או אם אני מרגישה שיש שם הרבה פעמים בסדרות, אגב, אני בוחנת את זה לפי דיאלוגים. אוקיי, אני אומרת, אוקיי, אני אתן לך דוגמה יותר אישית. לפעמים אני עושה אודישנים לכל מיני סדרות, ואז אני מקבלת את הדיאלוג, והדבר הראשון שאני אומרת או לא אומרת זה, למה זה כתוב ככה אם אנשים לא מדברים ככה? וכשאני מזהה את הדבר הזה בקולנוע, בטלוויזיה, בדוקו, לא יודעת למה, זה מנתק אותי, אני מפסיקה. כי אני לא מבינה למה אנשים עושים קולנוע או טלוויזיה, לא בצורה שמתנהלת כאילו כמו בחיים.
בטיטניק הם לא מדברים כמו אנשים אמיתיים, הם מדברים כמו דברים מסרט.
אבל זה שנים אחרות קצת, וזה לפני שפיתחתי אישיות, והבנתי מי אני ומה אני אוהבת, ומה מושך אותי כאדם, ומה עושה לי כיף ומה עושה לי פחות כיף.
מה מצחיק אותך?
לא להיות במעגל הזה של איך צריך לדבר, איך צריך להתנהג, מה צריך להגיד, וההתנגדות הזו לממסדיות, איך מתנהגים, איך מדברים, מה נכון ומה לא נכון. ההתנגדות, היציאה מהדבר הזה, זה הדבר שאני הכי נמשכת אליו בעולם, וחלום שלי לעשות דברים כאלה.
יש משהו שג'ים קרי לימד אותך?
מה ג'ים קרי לימד אותי? וואי, איזה שאלות מכשילות וקשות מאוד.
אני שמח מאוד לשמוע את זה.
שאפשר, שאין מחיר לבדיחה טובה. אין לזה מחיר. אם זה מצחיק, שיעלבו, שיסנאו אותי, אבל צריך להוציא את זה. צריך להוציא את זה החוצה, פשוט.
תגיד, יש מצב שאנחנו בזמן הקרוב נראה אותך בסצנה הזאת של יושבת בבית קפה, כותבת תסריט?
יש לי תסריט.
יש לך תסריט?
כן.
בא לך לעשות לנו טיזינג? עדי ששון, תודה רבה שבאת אלינו.
זוהר אורבך, אני כל כך אוהבת אותך. פתאום, שום קשר.
מה לך ולזה?
שום קשר, כאילו. זה במשפט, כלומר, אבל זה מרגיש לי שחסר בטלוויזיה הישראלית, לא ממקום פמיניסטי.
רווקים תל אביבים.
לא, את הרווקה התל אביבית.
כן?
לא ממקום של קלישה, ממקום של איך החברה מתייחס לזה, איך זה משפיע פסיכולוגית, כאילו, כל הדבר הזה מרגיש לי שחסר פה, וגם חסר פה איזושהי אתיטיוד מיני נשי, שכאילו לא קיים פה, אני כמעט לא רואה את זה. אתה יודע, להגיד לי משהו ישראלי שהיה, שבו יש איזה חוצפה, אתיטיוד ומיניות נשית שהיא לא עושה חשבון והיא לא מתנצלת על הדבר הזה?
עדי ששון, תודה רבה שבאת אלינו.
זוהר אורבך, אני כל כך אוהבת אותך.
איזה כיף לי.
היה מושלם.
אתם האזנתם לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך. תודה לדניאל מאורר העורכת, ולמפיקה החדשה שלנו, נועה טייב. ותודה לכם שהאזנתם. פרקים נוספים אפשר לשמוע בכאן הסקטים ובכל אפליקציות הפודקאסטים. נתראה בסרט הבא.